שהצעקה שלהם הייתה לא רק מפני הצרה, אלא הצעקה שלהם הייתה, מה זה קורה כאן שאנחנו צועקים אל השם ופונים אל השם רק כשצרה באה עלינו? אנחנו צריכים כאילו התעוררות חיצונית שהיא דוחפת אותנו להתקרב לריבונו של עולם. צריך להבין אנחנו שפרו יקריב אותנו לקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להתקרב מעצמנו. ויראו מאוד, נבהלו מאוד, שזהו המצב. ויצעקו בני ישראל להשם, פירש רש"י, שתפסו אמנות אבותם. הם אמרו, לא, אנחנו קוראים עכשיו אל השם, לא מפני הצרה הזאת שהגיעה אותנו, אלא כמו שאבותינו היו מתפללים. תפסו אמנות אבותם בידיהם. זה אומר קדושת לב. בספר תולדות יעקב יוסף, גם הוא מדבר על הפסוק הזה, שיראו בני ישראל, וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. הוא אומר שכשאדם יש לו צרה, אז הוא בורח. מישהו רודף אחריו, הוא בורח, כדי לא להתפס על ידי מי שרודף אחריו. אבל באמת הצרה היא לא באה מהרודף. הקדוש ברוך הוא שולח את הרודפים. ולכן אין טעם לברוח, אלא לפנות אל ריבונו של עולם. למשל, דבר דומה, לאישה שהיה לה צירי לידה והיה כאבים גדולים מאוד, אז היא ברחה למקום אחר. הצירים יעברו, אם היא תלך למקום אחר. הבעיה היא בעיה בינה לבין עצמה. כשאדם נפגש באיזה צרה, הוא צריך לזכור שהצרה לא באה מבחוץ, אלא בעצם ריבונו של עולם פה בא לעורר אותו. והפנייה צריכה להיות ריבונו של עולם. אבל מעמיק כאן, בעל תולדות יעקב יוסף, עוד איזה עמקה. לזכור שכשיש צרה לאדם, זה אומר שלמעלה גם כן יש איזה צרה, כביכול. כי הקדוש ברוך הוא, איתנו בצרותינו. וכל פעם שאצלנו מתגלה איזה צמצום, איזה קושי, איזה סבל, איזה צרה, המקור הוא מקור יותר גבוה. שמה למעלה במרומים, שמה בהפעת השכינה יש איזה צמצום. והצער הזה הוא הרבה יותר גדול מהצער הזה שאנחנו מרגישים בפועל, שאצלנו זה רק בבועה, איזה מין משהו קטן מאוד ביחס לצרה הגדולה ששם ממרומים, שיש צמצום כביכול בהופעה האלוקית. זה שכתוב בפסוק, בכל צרותם לא צר. אז כתוב באלף, ויקריא, לא, סליחה, כתיבו בוו, ויקריא באלף, בכל צרותם לא. אז הפירוש הוא, בכל צרותם, לא, גם לא צר. בכל צרותם שיש ישראל, גם לא צר. אבל אם אתה יודע שלא צר, אז הצרה מסתלקת, אז לא צר. אם אתה יודע שלא, אז לא. זאת אומרת, אם אתה מבין שהצרה היא צרה שלא, של ריבונו של עולם, ואתה מצטער בצערו של ריבונו של עולם, בצערה של השכינה, אני רוצה שאנחנו נבין כמובן, ריבונו של עולם הוא מעל כל צער במקור העליון, אבל בגילוי, בהופעה של השכינה, הופעה של השכינה היא תלויה במציאות, בקבלה של השכינה על ידי העולם, על ידי ישראל. וכשישראל לא מקבלים את השכינה, אז השכינה מורה מופיע בצמצום. ואם מורה מופיע בצמצום, אז יש כאן איזה צער, צער של השכינה. ואם מרגישים שבאמת הצער הוא לא רק שלנו, הוא באמת מתחיל ממקור עליון, בכל צרותם לא צר, אז לא צר. אז באמת הצרה מסתלקת כשאדם מכיר ומבין את הדבר הזה. הוא ממשיך ומדייק. וזה שכתוב, הלא כי אין אלוקיי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. כי אין אלוקיי, לא ידעתי שאלוקיי נמצא גם בצרה. אז בגלל זה מצאו נגרעות האלה. אם הייתי נותן, אדם היה נותן בליבו של אלוקיו וקרבו, אז לא היו לו צרות, שכלומר הצרות האלה הן קשורות בצער של מעלה. וזה שכתוב על נסותם את השם, היש בקרבין, השם בקרבינו עם עין, ומיד כתוב ויבוא עמלק. עם עין? אם השם לא נמצא בקרבינו, אז יבוא עמלק. אם אדם לא יודע שהצער שהוא מצטער זה צער של השכינה, שהשם בקרבינו, שהשם איתנו בכל צרותינו, אז ויבוא עמלק. אנחנו ממשיכים בפרשה. אמש בליל שבת אנחנו דיברנו על השירה. ואין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה. ואנחנו הזכרנו את דברי פרי הארץ. שעניינה של השירה היא בעצם שירה כללית. כל העולם כולו שר ומגלה את כבודו של ריבונו של עולם. כל הבריות כולם הם שרות. אבל השירה המרכזית העיקרית, השירה הגלויה, השירה המפורשת, היא השירה של האדם, היא השירה של ישראל. השמיים מספרים כבוד כל בסיפור ובשיר, אבל אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. השמש, הירח, כולם מספרים כבוד כל. כל הבריות כולם, מקטון ועד גדול, כולם מספרים וכולם משוררים. בעצם מציאותם הם מגלים, זה הופעות אלוקיות. הופעות אלוקיות מן שירה שמגלה את הגדולה האלוקית מגדול ועד קטון. והאדם, הוא לוקח את השירה העלומה הזאת, הנסתרת, הלא מפורשת, אולי עמוקה בגלל זה, אבל לא גלויה. ואדם מוציא את השירה הזאת מן הכוח אל הפועל. והוא גם מעמיק את השירה הזאת בהתבוננות עמוקה, לא רק בעצם המציאות, אלא בשיר ושבח, בפיו, בכל עצמותיו תומרנה. וזה עיקר עניינו של עולם. כי כל עניינו של עולם, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, לא ברא אלא לכבודו. לגלות את מציאות השם, את אור השם בעולם. ועל כן, האדם עיקרו, עיקר הבריאה, כי הוא השר את השירה בצורה יותר, בצורה שלמה ביותר. ממשיך ואומר על פי זה, בעל פרי הארץ, רבי נחם מלין מויטובסק, ואומר, זה שאמר רבי פנחס בן יאיר לנער גינאי, שיחלק מימיו, כדי שיוכל לעבור. הוא היה צריך לעבור לדבר מצווה, והוא נפגש בנהר, קוראים לו נהר גינאי, ואומר, תחלק את מימיך שיוכל לעבור. והנהר אומר לו, איך אני יכול להפסיק את הילוכי? הרי אני עושה את רצון קוני בזה, ואני בוודאי עושה את רצון קוני. זה אצלי לעשות את רצון קוני זה באופן הטבעי, ואדם שהולך לעשות את רצון קונו, ספק עושה, ספק לא עושה. אז אין ספק מוציא מידי ודאי. ואז אומר לו רבי פנחס בן יאיר, אם אתה לא חולק את מימיך, אני אגזור עליך שלא, שבכלל, שלא יעברו בחמי לעולם. מה הוא עונה לו על השאלה הזאת? העומק של הדברים של הנהר, מה הוא אמר לו? אמר לו, אני שר. אני שר עכשיו לריבונו של עולם. אתה רוצה להפסיק את השירה שלי? ואומר רבי פנחס בן יאיר, שירת האדם, שירת הצדיק, היא שירה שמעל כל השירות. וההליכה של הצדיק היא מעל כל ההליכות של הטבע. והשירה שלי, אתה תפסיק את שירתך ואני אשיר במקומך. וכן, הוא אומר מקודם, זה מה שאמר יהושע, שמש בגבעון דום. שוב פעם, השמש מספרת כבוד כן. מותר להפסיק את הסיפור הזה. השמש, הירח, הם מספרים, הם שרים. הם שרים את שירת השם. איך אפשר להפסיק את שירתם? כי במהלך ההילוך שלהם, הנפלא, העליון הזה, הוא אלוקי, והוא מספר את גודל מעשה השם. ויהושע אומר, שמש בגבעון דום. הוא אומר להם, אתם שרים, אנחנו עכשיו צריכים לשיר שיר יותר גדול. תעצרו. המלחמה הזאת שאנחנו עכשיו לוחמים, היא מלחמה עם מודעות, עם תודעה, מלחמה של ישראל, וישראל הם שרים את השירה יותר גדולה. יהושע אומר, אני, תפסיקו את שירתכם, אין בעיה, אני אשיר, אני אשיר את השירה הגדולה. הווה אומר שאדם שיודע לשיר את שיר השם, ולשיר את שירות כל הבריות, ולבוא במקומם, הוא שולט על כל המציאות כולה. כי שירתו היא השירה שמבטלת כל שירות אחרות. פה אני רוצה להביא לפניכם את דברי הרב. הוא בפרק, באורות הקודש, חלק ב', בעמוד תף ממדלת. המקור של הרעיון הוא עמוק מאוד, הוא בדברי הזוהר, תיקוני זוהר. אבל הרב מפרש את זה בצורה מובנת, בצורה חדשה, תוספת, מלביש את זה באיזה צורה שהיא. יש שיר מרובה. בתיקונים זה כתוב שכשלעתיד לבוא, כישראל יתגברו ויבוטל הרע בעולם והמלאק ימחה מן העולם, אז תהיה שירה, שירה כפולה ומכופלת. שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע. וקושרים את זה בשם הוויה, שם י' ק' ו' ק', שהשם הזה ילך ויותר יופיע ויתגלה, י' י' ק', י' ק' ו', י' ק' ו' ק' וכו'. מסביר הרב. יש שיר, יש שהוא שר שירת נפשו. ובנפשו הוא מוצא את הכל, הוא מלא סיפוק רוחני במילואו. יש אדם שר מתוך עצמו שירה אישית. ויש שהוא שר שירת האומה. אדם הוא קשור באומה, קשר עמוק, חי את חיי האומה, חושב את מחשבות האומה, דואג את דאגות האומה, שואף את שאופות האומה, הוא בטל כלפי האומה, והוא שר את שירת האומה. יוצא הוא מתוך המעגל של נפשו הפרטית, שאינו מוצא אותה מרוחבת כראוי, ולא מיושבת יישוב אידיאלי. שואף הוא למרומי עוז, והוא מדבק באהבה עדינה עם כללותה של כנסת ישראל. ואימה הוא שר את שיריה, מצר בצרותיה, ומשתעשע בתקוותיה, הוגה דעות עליונות ותיאורות על עברה, על עתידה, וחוקר באהבה ובחוכמת לב את תוכן רוחה הפנימי. אז אדם כזה שהוא חי, חיים ציבוריים, חיים לאומיים, חיים של האומה, אז הוא שר את שירת האומה. ויש, אשר עוד תתרחב נפשו, עד שיוצא ומתפשט מעל גבול ישראל, לשיר את שירת האדם. רוחו הולך ומתרחב בגאון, כללות האדם והוד צלמו, שואף אל תעודתו הכללית, ומצפה להשתלמותו העליונה. כלומר, הוא מקושר עם כל האנושות, עם כל האדם אשר בעולם, שכמובן במרכזו ישראל. כולם קוראים אדם, חביב האדם שנברא בצלם, חביבים ישראל שנבראו בצלם. יש אדם ויש האדם. כן? אז יש אדם הכללי, שבתוכו יש ישראל. ואדם נפשו מתרחבת, והוא שואף את שאיפת האנושות כולה, שאיפת היצור היותר נכבד, היותר מושלם בכל האנושות. הוא שואף שיש לו שאיפות ברורות, גלויות. הוא שואף את תיקונו של עולם, את רצונו, את מגמתו של עולם, של העולם או העולם של האדם. כמו שאומר הרב. ואני חוזר, ויש אשר עוד תתרחב נפשו עד שיוצא ומתפשט מעל גבול ישראל לשיר את שירת האדם. את הצלם אלוקים שיש בכל אדם ואדם. יש שאיפה כללית לכל בני אדם הנבראים בצלם אלוקים. וממקור חיים זה הוא שואב כללות הגיונותיו ומחקריו, שאיפותיו וחזיונותיו. הוא איש כללי כזה. והשירה שלו ממילא היא שירה כללית. ויש אשר עוד מזה למעלה ברוחב התנסה. מה אפשר כבר יותר להתרחב עוד? עד שמתאחד עם כל היקום, עם כל הבריות, עם כל העולמים, ועם כולם אומר שירה. זהו העוסק בפרק שירה בכל יום, שמובטח לו שהוא בן עולם הבא. אתם מבינים, יש פרק שירה, יש כאלה שאומרים את פרק השירה הזאת בכל יום, כי כתוב שכל מי שאומר פרק שירה הוא בן עולם הבא. אבל רק כשהוא אומר את פרק שירה אחרי שהוא לומד דורות הקודש. לא אומר פרק שירה. הוא מרגיש שייכות לכל הבריאה. כל הבריאות כולם, הוא מרגיש מקושר איתם. הוא חלק מכל הבריאה כולה. מגדול ועד קטון. כל הבריאות כולם מרגיש את השירה שלהם, את הייחודיות שלהם. את השלימות הנפלאה של כל הבריאה כולה, כל הברואים, מהאדם ועד הבריאות היותר קטנות והיותר מצומצמות. ואדם כזה, שהוא חי, חיים ציבורים, חלק מהבריאה כלפי שמיה. הוא מרגיש את עצמו, כשהוא שר, הבריאה פונה לבוראה, לריבונו של עולם. הוא לא אני פונה. לא ישראל פונים, לא האדם פונה, הבריאה, כל הבריאה כולה פונה לריבונו של עולם, שמבטא את השייכות שלה לריבונו של עולם, את התלות שלה. אז זה מציאות רחבה מאוד, גדולה מאוד, מתאחד עם כל היקום, עם כל הבריאות, עם כל העולמים, עם כולם אומר שירה. זהו העוסק בפרק שירה בכל יום שמובטח לו שהוא בן עולם הבא. פרק שירה הוא מפרט את השירים הפרטיים כביכול, מה אומרת כל בריאה ובריאה, מה זו שרה, כל אחת מבטא משהו מיוחד, יש לה מהות מיוחדת, היא מבטא שירה מיוחדת. והאומר פרק, הוא לא רק אומר שירה כללית, הוא מרגיש השירה הכללית היא כוללת את כל הפרטים, פרטים, כל המגוון האדיר והנפלא של כל חלקי הבריאה, ויחד איתם הוא אומר שירה. מה אפשר יותר מזה? די, הגענו כבר עד המקסימום. ממשיך הרב ואומר, ויש אשר עולה עם כל השירים הללו ביחד באגודה אחת, וכולם נותנים את קולותיהם, כולם יחד מנימים את זמריהם, וזה לתוך זה נותן לשד וחיים, כל ססון וכל שמחה, כל צהלה וכל רינה, כל חדווה וכל קדושה. זאת אומרת, אדם ששר את שירת הבריאה כולה, אז הוא לא רואה, לא מדגיש את ההבדלים כביכול, אבל יש מישהו שר את כל השירים הללו ביחד. יש שירה פרטית, יש שירה לאומית, יש שירה אנושית, יש שירה עולמית, אבל יש שר את כל השירות האלה ביחד. שירת הנפש, שירת האומה, שירת האדם, שירת העולם. כולם יחד מתמזגות בקרבו בכל עת ובכל שעה. והתמימות הזאת, במילואה, עולה להיות שירת קודש, שירת אל, שירת ישראל, בעוצם מוזה ותפארתה, בעוצם אמיתה וגודלה. וכאן הרב מסיים, שישראל שיר אל. שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע. שיר השירים אשר לשלמה, למלך שהשלום שלו. זה ענייננו לשיר. אבל בכל מה שאנחנו עושים, אנחנו שרים. בפעולות המעשיות, בפעולות הרוחניות, ועל אחת כמה וכמה, כשאנחנו ממש שרים בגלוי, שרים פסוקי דזמרה, שרים את ברכות קריאת שמע, את התפילה, ולחש עולים ממדרגה למדרגה, שרים, ושאנחנו עוסקים בתורה, והנה התורה גם כן נקראת שירה. כל התורה כולה נקראת שירה. טוב, לכתוב את השירה הזאת, פירושו של דבר לכתוב את כל התורה כולה. התורה כולה נקראת שירה. התורה היא חוכמה גדולה, היא עומק גדול, אבל היא גם ממלאה את כל התחושות, את כל כוחות החיים, את הדמיון, את הרגש, והיא נהפכת לשירה. מורנו הרב צבי יהודה הסביר את דברי הגמרא, שהגמרא אומרת, מסבירה את הפסוק, ושבתם וראיתם בין צדיק ובין רשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. מה שואלת הגמרא, מה ההבדל בין צדיק לרשע לבין עובד אלוקים אשר לא עבדו? יש כאן איזה כפילות. אומרת הגמרא, לא. יש, זה לא כפילות. גם בצדיק יש מדרגות. יש עובד אלוקים ויש אשר לא עבדו. עובד אלוקים, יש הבדל בין מי שלומד 101 פעמים למי שלומד רק פעם, רק 100 עד 100 פעמים. הסביר את זה הרב צבי יהודה. צריך לחזור על הלימודים. יש כאלה שהיו חוזרים 100 פעמים. יש כאלה 400. יש כאלה 40. הממוצע זה 100. אז זה הסדר, הקביעות כזאת. והמדע מוסיף על הקביעות. אז הסביר הרב צבי יהודה 100 פעמים, יש עוד סיכוי שכל פעם מתחדש משהו בהבנה. אדם חוזר על הלימוד, מבין יותר טוב. חוזר עוד פעם, מבין עוד יותר טוב. אבל מגיע לאיזה מקום שבעצם כבר מיצה את ההבנה, ועכשיו החזרה נהפכת לעבודה. הוא דבק בתורה, הוא אוהב את התורה. הוא לומד את התורה מפני שהוא רוצה את הקשר. לא מבין דברים חדשים, זה כבר הוא ידוע לו, הוא כבר למד את זה כבר 100 פעמים, הוא כבר יודע את זה היטב היטב. אז זה נהפך לעבודה, כי יש כאן איזה קושי, כי מה שייך בלימוד התורה, עובד אלוקים אשר לא עבדו, עבודה זה תפילה, כן? עבודה, עבודת הקורבנות. איך נהפך הלימוד, לימוד התורה לעבודה, כן? אחרי 101, אחרי 100 פעמים, בפעם ה-101, זה כבר נהפך כביכול לעבודה. זה מה שכתוב, אם שמוע תשמע, בפרשה שלנו. אם שמוע בישן, תשמע בחדש. זאת אומרת, אתה חוזר על מה שאתה יודע כבר. למה? מפני שאתה כבר לא, זה לא התחדש לך משהו. אתה חוזר. לא, אתה אוהב את הלימוד. אז אתה לומד את זה עוד פעם. אתה רוצה עוד פעם לראות את הדברים. אתה אוהב אותם. לא אתה מחפש איזה חידוש. אם שמוע בישן, אם מפני שאתה אוהב, אז תשמע בחדש. תשמע בחדש, הקדוש ברוך הוא יגלה לך חדשות, תזכור את הדברים. תשמע במובן זה שתתקשר, תתחבר, תזכור. איך אדם זוכר, מה אדם זוכר, מה שמאוד מעניין אותו, מה שהוא אוהב, הוא לא שוכח. אם כן, עניינה של השירה. יש שירת היקום, שירת האדם, שירת האומה, שירת היחיד. והשלימות זה מדרגה מאוד מאוד גדולה, שירה שכל השירות ביחד. אז ישיר משה ובני ישראל. זאת הייתה השירה הראשונה ששרנו ביחד. חז"ל נותנים לזה כמה וכמה ביורים, שהשירה הזאת היא פרצה מאומקא דליבא, עוד לפני, עוד מתחת להבנה, אפילו עוברים שבמימם שרו, המציאות האלוקית הישראלית שרה את השירה הזאת. מרכבות פרעה וחילו ירדו בים סוף. חז"ל אמרו לנו שמה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל בן בוזי. יחזקאל הוא ראה מעשה מרכבה, ושפחה על הים ראתה מרכבות פרעה. מה יותר גבוה? מעשה מרכבה. והנה חז"ל אומרים לנו שמה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל. ויחזקאל הראו לו באמת מראה מאוד מפורט. והזוהר אומר, למה יחזקאל מפרש את כל מה שהוא ראה? נביאים אחרים לא פירשו כל כך בפרטות את כל המראה הגדול הזה, ויחזקאל הוא שמפרש. והזוהר הוא מסביר שישראל יצאו לגלות בבל, וזה היה להם מאוד מאוד קשה. אחרי החיים הטובים בארץ ישראל היו במשבר נורא, כביכול תחושה כזאת שהקדוש ברוך הוא מעלים עינו מהם, לא איתם בגלותם. ואז הקדוש ברוך הוא נגלה אל יחזקאל בגילוי, אני איתכם. הוא רואה מעשה מרכבה, הוא רואה את זה בבבל, על נר כבר. הוא רואה ומודיע לישראל שהקדוש ברוך הוא נמצא איתם בגלותם. בכל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה. הייתה כאן איזו סיבה מיוחדת לתת, לפרש את זה במפורש, שיראו שבאמת זה ככה, שבאמת אכן נראה אליו הגודל הזה, השכינה נתגלתה אליו, נתגלתה בעצם דרכו לישראל. נביאים אחרים לא היו צריכים, לא היה מצב הזה שהיה צריך לפרש את זה, אף על פי שהם לא ראו פחות. מה שראתה שפחה על הים, לא ראה יחזקאל. חז"ל רוצים להדגיש שזה היה מי שהבינה הכי פחות את המראה הגדול הזה, זה השפחה. אבל מי שהיה במדרגה יותר גדולה מהשפחה, ראה יותר. ומי שהיה עוד יותר במדרגה הגדולה, ראה עוד יותר. כלומר, החז"ל אומרים לנו שהמעמד הזה של קריאת ים סוף היה מעמד נבואי גבוה ונישא מאוד מאוד מאוד. ראו את המרכבות האלוקיות מפילות את מרכבות כפרו, כי יש מרכבות לעומת מרכבות. וראו, אבל לא במדרגה החיצונית של המרכבה, יש בזה מדרגות, 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 מדרגות. אמרו למעלה מעשה מרכבה עליון, כביכול. זה היה המעמד שהביא את ישראל לאמונה חדשה, וימינו בהשם ובמשה עבדו. אמונה שלא רצו להיפרד ממנה, כמו שכתוב אחר כך גם כן בדברי הזוהר, וישא משה את ישראל מים סוף, הוא מכריח אותם לצאת משם. אז חז"ל אומרים לנו שהם רצו עוד להמשיך לקחת את ביזת הים, אולי גם לזה עשו לשם שמיים, כדי אחר כך להודות ולקיים שאחריכם יצאו ברכוש גדול, לעשות לשם, לקיים את הבטחות האור של הקדוש ברוך הוא. אבל הזוהר אומר שהם לא רצו לעזוב את המקום שנתגלה אליהם המראה הגדול הזה, שראו את ריבונו של עולם נלחם להם במצרים. ראו את ריבונו של עולם נלחם עם שרו של מצרים ועם מצרים. לא רצו ללכת. ואז משה אומר להם, אנחנו הולכים למעמד עוד יותר גדול. יש מעמד יותר גדול מזה, מה שראינו עכשיו. לא יכול להיות כדבר הזה. היה מעמד כל כך נישא, כל כך אדיר, כל כך עצום. זה מקום כזה עם הופעה כזאת גדולה. לא, יש עוד. אנחנו לומדים ללכת להר סיני. שם ניפגש עם הופעה עוד יותר גדולה, עוד יותר עליונה. וגם שם אומרים חז"ל, גם כן הפי הזוהר, שמדרגות מדרגות בהשגת הנבואה שהייתה במעמד הר סיני גם כן. אז אמרו, נאמר בזוהר, שמי שאומר את השירה הזאת, אז השיר, יזכה להגיד אותה לעתיד לבוא. השירה הזאת, שירה שמחברת את העבר עם העתיד. אז שוב פעם, לא במובן החיצוני, מי שאומר את השירה הזאת כל יום, אז אנחנו כבר, חז"ל כבר תקנו לנו את השירה הזאת להגיד כל יום, אנחנו אומרים בפסוקי דזמרא את אז השיר, ואנחנו כבר במדרגה שאנחנו נזכה להגיד את השירה לעתיד לבוא, מדרגות. להגיד את השירה ולחיות את השירה הזאת. לא רק להגיד אותה. לזכור את המעמד הזה, לזכור את ההופעה האלוקית העליונה שהקדוש ברוך הוא נתגלה אלינו, עד שפרצה השירה מעומק הלב, במלוא השמחה. אז לחיות את ה... המציאות הזאת, לדמיין את המעמד הזה שהיה שעומדים ישראל על הים ורואים את כל את ההופעה הגדולה הזאת ולחיות את זה, אז כמובן זה מבטיח מזכה את האדם גם לעתיד לבוא. אנחנו ממשיכים עוד דבר בפרשה. יש עוד דבר גדול ועצום. זה המן. מתחיל לרדת מן לישראל. 40 שנה יורד מן. לא מעמד חד פעמי. 40 שנה. כל יום יורד מן מן השמיים, משהו על טבעי. בעיה גדולה הלכתית, איזה ברכה להגיד? המוציא לחם מן הארץ, המוציא לחם מן השמיים. מה, איזה ברכה להגיד על המן? ספק ברכות. יורד מן מן השמיים. זה אוכל מיוחד. וזה מלמד את ישראל עומק של אמונה. חז"ל אומרים במסכת יומא, למה לא ירד פעם אחת לישראל פעם בשנה מן? לכל השנה כולה. כאילו היה יורד מן פעם אחת בשנה, היו מקבלים פני אבים שבשמיים פעם אחת בשנה. כל יום הם מצפים, ירד מן, לא ירד מן. זה לא בטוח שירד, זה לא הסדר של העולם שיורד מן. אז כל יום מחדש עומדים ומחכים לריבונו שם, שיוריד את המן, מתפללים, מבקשים. מה שהמן שאכלו היום, אסור לשיר אותו למחרת. אם משאירים אותו למחרת, וירם תולעים ויבאש, אז מחר אין לנו שום דבר. נשארנו בלי כלום. ואז מחכים. מי שאומר, חז"ל אמרו לנו, מי שאין לו מה יאכל מחר, והוא דואג, אז הוא מקטני המנה. לסמוך על ריבונו של עולם. והנה כאן 40 שנה חינוך עמוק לאמונה, לראות שיש בורא עולם, להתעלות בו, לבקש אותו. וכמובן, המן היה גם פוסק הלכות, כמו שהגמרא אומרת שם, שלכל אחד ירד המנה שלו, ואם היה לפעמים ספק, אם העבד הזה של פלוני או של אלמוני, אתה מכרת לי, אתה גנבת לי את העבד, אבל שני אומר, אתה מכרת לי, היה רואים מחרת בבוקר, איפה המן נמצא? שם צריך להיות העבד. המן, ראו, וזה כאן יש הנהגה אלוקית. שישה ימים יורד מן, וכל יום שמשאירים זה מתקלקל, ויש יום שישי, יומיים. משהו מיוחד במינו, 40 שנה יורד מן. חז"ל אמרו לנו שלא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. הפשט הוא, כפשוטו, שמה כשיש יורד מן, אז לא צריכים לעבוד, ואז אפשר ללמוד. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. שניים להם אוכלי תרומה. גם אוכלי תרומה, הם מקבלים את התרומה, והם לא צריכים לתרוח בעבודתם, אז הם יכולים להיות פנויים בלימוד. יותר עמוק, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. המן הזה, הוא היה רוחני. מי שאכל אותו, הוא נהיה יותר זך, יותר טהור, יותר שואף לטוב. והוא, כשהוא לומד תורה, התורה היא תואמת את כל האופי שלו, את כל התכונות שלו. המן מזכך. אותו דבר אוכלי תרומה. אכילה של קודש. אכילה של קודש היא מקדשת, היא מטהרת. איך אפשר לעשות שהאוכל הזה, שהאוכל של האדם הוא באמת יהיה אוכל מרומם? על ידי שאדם מברך, מפניה, לאחריה, הוא מנקה את האוכל מכל זוהמה רוחנית אולי שפעמים שורה עליו, מכל איזה קלקול, והוא מרומם אותו, מקדש אותו, ועל ידי זה האכילה היא נהיית אכילה שלא רק מחזקת את הבריאות של הגוף, אלא אכילה שהיא מרוממת ומותאמת אחר כך ליכולת של לימוד התורה. והנה התורה מצווה, משה, יהושע, לקחת מן, לשים אותו בצנצנת, כדי שזה יהיה לזיכרון. אומר בעל מאור עיניים, רב נוחום מצ'רנוביל, תלמידי המגיד ממזריץ', הוא היה דרשן מפורסם, העמיד אחר כך מהלך שלם של חסידות. הקדוש ברוך הוא אמר למשה לקחת מן ושים אותו בצנצן של איזה לזיכרון. אין הכוונה שזה יהיה לזיכרון שכשתמיד יספרו, היה פעם מן, הנה אתם רוצים לראות? הנה, אתם לא מאמינים? הנה, יש, תראו את זה בצנצנת, זה דבר, אתם רואים את זה? זה דבר ש... אין דבר כזה בעולם. תראו, הנה המן, פשוט, והוא מתקיים ככה לכל הדורות, שומרים את זה בצנצנת, אולי שמוצאים את האוויר שזה ישמר שם בקיום, או איך שהוא, או שמשהו נס אלוקי, אבל כל פנים, אפשר להראות לכל... כי אתה מספר סיפורים מלפני כמה דורות, אומרים, סיפורי סבתא, לא מאמינים. מה, אתה לא מאמין? הנה, תראה, צנצנת, צנצנת, הנה המן. זה הרבה יותר עמוק. זה לומר, ללמוד מזה, שכל המזון הוא בא מריבונו של עולם. כמו שהמן, אי אפשר לתת לו שום פרשנות אחרת, אלא שזה היה נס וירד מן השמיים. ככה כל אוכל שאדם אוכל, זה של ריבונו של עולם. אפילו שזה מלובש באופן טבעי, בצורות כאלה ואחרות, זה מן השמיים. זה התפקיד של הצנצנת. הצנצנת היא כלי. מכניסים את המן בכלי. גם כשהוא בתוך כלי, המקור שלו, הפנימיות שלו, זה המקור האלוקי. כל המזון שאדם אוכל, זה כלי של שפע אלוקי שמקיים את האדם. ולזכור כל הזמן, על ידי המן, לזכור באמת שהכל מעט ריבונו של עולם. מי שאומר פרשת המן, אז יש לו מזונות, באופן רוחני פנימי. מי שחי את הדבר הזה שהכל מעט השם, אז שופע עליו שפע כמובן מריבונו של עולם. אני רוצה להוסיף על הדברים. הלכאורה עדיף להיפגש ממש עם מזון אלוקי. והיה המקום שירד מן בארץ ישראל. אם במדבר, שיש שם נחש, שרף והקרב, לא רק חומרים, אלא גם רוחניים, מדבר מרוחק, שאין בו קדושה, שם יורד מן 40 שנה. באים לארץ ישראל? בטח שצריך לרדת מן. אין מקום יותר מתאים שירד מן כמו בארץ ישראל. אומר בעל חסד אברהם, לא כן הדבר. במדבר לא היה אפשרות להכניס את המן באיזה כלי, כי כל הכלים טמאים, כי זה מקום לא מקודש. ולכן ירד במדבר מן. אנחנו באים לארץ ישראל, ארץ ישראל היא קדושה, פירותיה קדושים, אפשר לתת את המזון האלוקי בתוך הפירות, כי יש, המציאות היא מציאות של קודש. זה לא כמו במדבר, ששם במדבר אין, אי אפשר להכניס דבר קדוש, דבר טהור, בתוך כלים טמאים, בתוך איזו צורה של מזון שהיא גשמית, כי שם במדבר זה מקום מקולקל, מקום רחוק מהקדושה. אבל בארץ ישראל לא צריך מן, כך מבאר בעל חסד אברהם. אני רוצה להסביר את הדברים בעוד הסברה. הלבוש יכול להיות לו תפקיד שהוא מסתיר והוא מפריד, ומגע ישיר זה חיבור יותר חזק, בלי לבושים, בלי עטיפות, בלי חציצות, בלי הפרדה. אבל יכול להיות לבוש שהוא מייפה, שהוא מקשט, שהוא מוסיף עוד יופי, שהוא מוסיף עוד שלימות. הוא לא בא להפריד, הוא לא בא לחצוץ, הוא בא להוסיף עוד שלימות, להדר את המציאות. והווה אומר שזה עניינו של עולם, שהקדוש ברוך הוא נסתר בתוך הטבע. המזון, מזון טבעי לכאורה. ובמבט הראשון היה יותר טוב לראות שיורד מן, ורואים את ריבונו של עולם. ואנחנו אוכלים מזון ולא רואים. אבל במבט היותר עמוק, כשההופעה האלוקית היא מתגלה בתוך הטבע, בתוך המציאות, כשההסתכלות היא מאוד מאוד עמוקה, אז לא רק שזה לא גורע מהפגישה עם ריבונו של עולם, אלא זה עוד מוסיף, שהקדוש ברוך הוא מתגלה פה בתוך העומקים, פה בתוך הטבע, פה בתוך הנסתרות הוא נמצא. הוא לא רק כשהוא גלוי הוא נמצא, הוא נמצא בכל המקומות, וכל המקומות האלה הם כביכול מוסיפים עוד הופעה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא נמצא. בכל מקום הוא נמצא, מציאותו מופיעה בתוך המציאות הנסתרת. וזה העניין של המזון בארץ ישראל. זה בכלל עניינה של ארץ ישראל, שהיא מחברת את החומר והרוח. הקדושה מופיעה בתוך המציאות. בחוץ לארץ, שאין קדושה במציאות, היה צריך להיפרד מהמציאות כדי להיות מקודש. אבל באים לארץ ישראל, עניינה של ארץ ישראל, פירותיה קדושים, מציאותה קדושה. ולכן בארץ ישראל מתגלה השלימות שלה, של הופעה האלוקית, של ריבונו של עולם, של חיבור שלה, של הקודש והחול, שהחול הוא מתגלה בו הקדושה, הוא מחובר אל הקדושה, הוא לא מנותק, הוא לא נפרד. זה הרעיון שאולי בתמציתו זה עניין הצמצנת הזאת. סיום הפרשה, כי יד על כסיה מלחמה להשם בעמלק, אין הכיסא שלם עד שימחה זרו של עמלק. נכון כי שכה מאז מעולם עתה. חז"ל אומרים לנו, מאז ישיר הקדוש ברוך הוא הופיע על כסאו. והנה בסוף הפרשה כתוב יד על כס, חסר, המילה חסרה. כלומר, הייתה כאן הופעה עליונה אלוקית, אבל עוד יותר שלימה תהיה לעתיד לבוא. שיופיע באמת ריבונו של עולם באופן היותר על הכיסא השלם, כיסו שלם, כשמלכות ישראל תחזור למקומה. אנחנו מתפללים לריבונו של עולם שנזכה לגאולה שלמה ויהיה כיסו שלם וכבודו מלא עולם.